ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אז אני בר נעמן איתכן, למי שעדיין לא מכיר או לא מזהה את הכל, והיום אנחנו עושים פרק מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד שונה מפרקים רגילים. בפרקים רגילים אנחנו מדברים, לוקחים נושא פיננסי ומדברים עליו בדרך כלל או משהו כזה, והפעם הבאתי לפה אורח סופר מיוחד שלא ממש בא מעולם של ההשקעות והפיננסים, והוא בא מעולם אחר שבעיניי יש לו נקודות מקבילות לעולם שלנו, לעולם ההשקעות, וזו הסיבה שרציתי להביא אותו לכאן. ואתם לא יודעים על מי אני מדבר, אז אני אחשוף בפניכם את שמו. קוראים לו יניב פרץ, והוא שחקן פוקר מקצועי ומאמן מנטלי. מה שלומך יניב?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור. אז אני אגיד שאני קודם כל לא חובב פוקר מאוד גדול, אני מודה. אני כן יודע לשחק, אני כן מכיר את זה, ונחשפתי אליך בתור התחלה, אני לא יודע, לפני שנה, אולי קצת יותר, כל מיני סרטונים ככה שאתה מדבר על פוקר ומסביר על פוקר, ואני אגיד שמהחוויה האישית שלי, קודם כל מאוד מאוד נהניתי לראות, ואהבתי, ואני כן ראיתי הרבה הגבלות לעולם ההשקעות. והתחלנו לדבר ככה, אני ואתה, וכבר רצינו לעשות פרק מזמן והכל, ולא יצא, ואז הזכרתי את זה באחד הפרקים בפודקאסט, שאולי אנחנו נעשה פרק על זה, על כל העניין המנטלי ועל הניהול סיכונים, כל הדברים שקשורים, שמקבילים, משיקים בין שוק ההון לעולם הזה. ומשם ככה בא לי הרעיון ודיברנו, ואני באמת חושב שיש דברים מאוד מאוד מעניינים גם בשיחה שעשינו לקראת הפרק הזה. אז זה ככה סוג של רקע לקראת הפרק הזה. עוד משהו שלפני דקה לפני שאנחנו מתחילים, זה משהו שבדיוק קרה לנו אתמול בידע שווה כסף, אני רוצה זה קצת לא קשור לפרק, אבל ברשותכם, פשוט אתמול עשינו הרצאה, אנחנו עושים הרצאות בחברות הייטק, באופן כללי בארגונים וחברות, לא רק חברות הייטק, אתמול זה הייתה חברת הייטק, חברה בשם קומודור, והייתה הרצאה מצוינת, וככה דיברתי עם החבר'ה שהביאו אותנו, והיא אמרה שהיא אפילו בהתחלה אפילו לא שמעה, היא מאוד עוקבת אחרינו ואוהבת אותו ושם, אז אני מקווה שאת שומעת אותנו קודם כל, ונהנית מהפרק הזה גם. אבל רק היה חשוב לי להגיד חברים, שמי שלא יודע, אנחנו כן עושים הרצאות לארגונים וחברות ודברים כאלה, בכל נושאים פיננסיים, בעיקר שוק ההון ונדלן ופנסיה, דברים שאנחנו מדברים עליהם גם כאן בפודקאסט. אז אם בא לכם שנבוא למקום העבודה שלכם, תציגו אותנו מול האנשים הרלוונטיים, במשאבי אנוש וכו' וכו', צרו איתנו קשר בין אם זה באתר או בדף הרשמי שלנו, לא משנה מה. וזהו, זה היה ככה חצי דקה הזאת שהיה לי חשוב גם לפרגן לקומודור שהייתה אחלה הרצאה ואחלה ארגון והכל, וגם לסגור את הפינה הזאת. ועכשיו אנחנו איתך יניב, אז בוא, אני חושב שיש לך סיפור קודם כל מאוד מאוד מעניין, אז אני רוצה שככה תפרט ותסביר מי אתה, מה אתה, למה אתה, תספר את הסיפור, ואז אנחנו תוך כדי נדבר טיפה על פוקר, ואז איך הדבר הזה מתקשר לעולמות שלנו, של שוק ההון והשקעות באופן כללי.
מעניין, אוקיי, מגניב. האמת שיש הרבה דרכים לספר את הסיפור הזה, אבל בוא נתחיל ונראה מה יקרה.
יאללה.
אני נחשפתי לעולם של הפוקר בגיל 18 בערך, 17, שהתחלתי לשחק עם חברים, מה שאני מניח שרוב האנשים התחילו ככה. והאמת היא שבחודש הראשון ששיחקתי לא ניצחתי אפילו פעם אחת. כי ממש, היינו משחקים כל ערב עם החבר'ה, ויום אחרי יום אחרי יום הייתי מפסיד, וזה חירפן אותי. כל כך חירפן שהייתי חייב להתחיל לחפש, ואיך משחקים פוקר, ואיך מנצחים בפוקר וכאלה, והתחלתי ללמוד וכאלה. בדיעבד גיליתי שאחד החברים שלי היה מרמה. בגלל זה כל הזמן הפסדתי.
מה זאת אומרת, איך הוא רימס? למה הייתי להבין?
האמת בצורה הכי פשוטה שיש, שפשוט היה לוקח, היינו כל כך תמימים בגיל הזה, שיחקנו על 5 שקלים, אז פשוט היה לוקח את הקלפים, הוא תמיד היה מתעקש להיות דילר, לא חשדנו, והוא תמיד היה מסדר את הקלפים ככה שיוצא בדיוק הקלף שהוא רוצה בסוף, היינו בטוחים שהוא או גאון או הכי מזליסט בעולם, אבל אני פשוט לא הסכמתי להשלים עם זה, כי ראיתי שיש פה חשיבה, ויש פה עניין גם לוגיקה, גם מתמטיקה, גם שפת גוף, ואין שום סיבה שאותו בן אדם ינצח תמיד, כאילו למה שזה לא יהיה אני? אז התחלתי ללמוד ולחפור, ועד שכבר למדתי משהו וקראתי כמה ספרים, אז כבר עלינו על הרמאות, והחבר'ה שלי הפסיקו לשחק. ואני כאילו במצב כזה של אוקיי, אני אוהב את המשחק, אני יודע לשחק, החבר'ה שלי הפסיקו, מה אני עושה עכשיו? בגיל הזה לא הכרתי עוד אנשים שמשחקים פוקר, אז התחלתי לשחק אונליין. וגם אונליין זה היה בתקופה של אז, לא יודע מי שמאזין מכיר וכאלה, והיה תקופה של פול טילט פוקר ופוקר סטארס, כל מיני אתרים, ולא כל כך ידעתי כילד איך בכלל מפקידים שם כסף, אז נחשפתי למשהו שנקרא פרי רול, שזה לשחק טורניר בחינם, אלפי אנשים, וכמה בודדים זוכים בדולר.
דולר,
ושחקתי, כן.
מאלתי אנשים.
זה היה סיכוי שלי להתחיל, כן. ושיחקתי, באמת שדי מהר זכיתי בדולר, עם הרבה מזל, כנראה. ועם הדולר הזה נכנסתי לשולחן, ועליתי לשתי דולר, והתלהבתי, והמשכתי, ועליתי, ולא יצאתי, וכאילו הגעתי כבר למצב שיש לי 60 דולר בשולחן, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו, אני גדל, יש פה פוטנציאל, ואז ביד אחת, שאני לא אשכח בחיים שלי, שהיה לי זוג אס ביד, ולשחקן שמולי היה זוג שלוש, הוא פגע בשלוש בריבר, והפסדתי את כל ה-60 דולר, וזו הייתה הקפה הראשונה שקיבלתי במשחק הזה, אבל כל ה-60 דולר לא יש אותי יותר מדי.
ובאיזה גיל זה היה? סתם בטיימליין?
היה בגיל 17-18, משהו כזה.
אוקיי, אז קודם כל, סתם כאילו איזה נקודה שאתה יודע, אמנם זה לא הרבה כסף, אבל ביד אחד לאבד את כל מה שיש לך, אמנם זה לא הרבה כסף, גם בגיל 17 זה לא הרבה כסף,
נכון,
17 לא משנה מה, אבל עדיין זה משהו שהוא פה של ניהול סיכונים שאני רוצה שנדבר עליו בהמשך, אבל רגע לפני שאתה ממשיך בסיפור, אני כן רוצה שתיתן לנו במילה שתיים, כי הזכרת ריבר, ואולי אתה גם תיתן עוד כל מיני דברים, מעולם של הפוקר, אז בוא תסביר בשתי מילים למאזינים שלא יודעים ולא מבינים מה זה פוקר ואיך משחקים. אנחנו מדברים על טקסס הולדם, נכון?
כן, כי אני אגיד ממש בקצרה, בגדול אומרים על המשחק הזה, שזה משחק שלוקח 5 דקות ללמוד, וחיים שלמים להתמחות בו, ובאמת שאין דבר יותר נכון מזה. משחק שהרבה מאוד אנשים, אני מניח שגם חלק גדול מהמאזינים, יצא להם לשחק איזה פעם, פעם, חבר'ה, לפחות, וקל לקלוט החוקים שלו. כי בסוף אתה מקבל שני קלפים, כל אחד מקבל שני קלפים שגלויים רק אליו, יש עוד 5 קלפים שפותחים על הלוח שזה לשימוש כולם, ובסוף המטרה זה 1 מ-2, או להרכיב את היד הכי טובה, בשילוב של 2 קלפים שלך והקלפים של הלוח, ויד יכולה להיות נגיד זוג, זוגיים, שלישייה.
בדיוק, כלומר ראש. יד הכי טובה זה נניח לי יש, לא יודע מה, זוג אס ביד, ולך יש, לא יודע מה, משהו אחר, ועם 5 קלפים של השולחן אני מרכיב שלישייה של אסים, לעומתך שעשית רק זוגות לצורך העניין, אז שלישייה של אסים זה יותר טוב, יש מין דירוג כזה של מה נחשב יד יותר טובה, יש רצף של 5 ספרות ביחד, יש צבע, יש פה ושם, כל מיני רצפים כאלה ואחרים, כל מיני אופציות אחרות של ידיים אחרות, המטרה זה עם 2 הקלפים שיש אצלי ביד, להרכיב את היד הכי טובה, ביחד עם 5 של השולחן, כשלכל שחקן יש 2 שגלויים רק אליו, 2 קלפים שגלויים רק אליו.
בדיוק. עכשיו, אם זה היה רק ככה, זה משעמם, כי זה סתם משחק מזל. מי שמקבל את הקלפים הכי טובים מנצח. איפה זה נהיה מעניין? שאתה לא חייב את היד הכי טובה כדי לנצח. אתה יכול להתנהג כאילו יש לך את היד הכי טובה. מה שנקרא בפוקר לבלף. אם הבן אדם שמולך מאמין שיש לך יד יותר טובה משלו, אז הוא יכול לקפל את היד ואז ניצחת בכל מקרה.
אוקיי, לקפל את היד זה אומר לפרוש.
כן, אם הוא אומר וואלה, לא נראה לי שאני מספיק טוב פה, או לא מוכן לקחת את הסיכון, הוא יוצא, והאחרון שנשאר עדיין עם 2 קלפים, הוא זה שלוקח את היד. מה שאומר שורה התחתונה, זה שכדי לנצח במשחק הזה, לא צריך את הקלפים הכי טובים, אלא צריך, זה יכול לעזור אם יש לך את הקלפים הכי טובים. אבל לא פחות מזה, זה לדעת להפעיל לחץ על האנשים הנכונים, בזמנים הנכונים, ולקחת את הקופה גם כשאין לך את היד הכי טובה. וכאן ופה כבר נכנסים כל מיני קישורים של קריאת אנשים, ושפת גוף, והבנה סטטיסטית של הסיטואציה גם, מתי רוב הסיכויים שהיריב לא טוב, והכל ביחד מתחבר לכישורים, וגם, כן, כמו בהשקעות, גם למזל, ביום נתון.
אז זה מה שמתחבר להרבה לפסיכולוגיה של משקיעים, וללחץ, ולתחושות בטן, והאם אנחנו פועלים בתחושות בטן, או שאנחנו פועלים לפי סטטיסטיקה, ולפי ההיגיון והרציונל, וזה הדברים שלי היה חשוב, כי אנשים, אני רוצה להגיד את זה עכשיו יחסית בתחילת הפרק, כי אנשים לפעמים חושבים פוקר, אומרים, הימורים, מה הקשר בין זה לבין שוק ההון? קודם כל, יש אנשים שאומרים על שוק ההון שזה הימורים, שאותי זה מעצבן. אז אני אגיד דבר כזה, מי שלא מבין באמת בשוק ההון ולא יודע מה הוא עושה, אז זה סוג של הימורים. ואגב, כמו פוקר, כאילו מי שבא סתם ולא מבין מה הוא עושה ולא יודע והכל, אז כן, זה יהיה סוג של הימור, ובכנות כנראה שבסופו של דבר תפסידו, גם בשוק ההון וגם בפוקר, כנראה שתפסידו אם אתם לא מבינים מה אתם עושים, כי כנראה שיש שחקנים שמבינים קצת יותר מכם בשוק, בין אם זה בפוקר שחקנים בשולחן, ובין אם זה שוק ההון שאתם משחקים בסופו של דבר מגרש משחקים מול עשרות אם לא מאות מיליונים של אנשים אחרים שמשקיעים וסוחרים במהלך בכל העולם. אז אני אומר, בשתי המקומות, גם שוק ההון וגם פוקר יכולים להיות הימור, אם אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. אבל זה יכול להיות סיכון מחושב, שזה הרבה הרבה יותר חזק מהימור, אוקיי? סיכון מחושב, אנחנו מבינים מה אנחנו עושים, אנחנו מבינים לקראת מה אנחנו הולכים, מבינים מה הסיכויים ומה הסיכונים להרוויח ולהפסיד, ואנחנו עושים את זה מתוך מחשבה וכוונה והיגיון מסוים, סטטיסטי לפחות, שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, לא בפוקר ולא בחיים אמיתיים, שאנחנו יורדים לזרוק את הזבל, יורדים עם האוטו לסופר וחלילה יכול לקרות לנו משהו, וגם לא בעולם ההשקעות ובשוק ההון, וזה נקודה ראשונה שהיא בעיניי סופר חשובה להבין אותה, וגם זה מתקשר מאוד לפוקר, כי כמו שאמרת בחצי מילה, יש פה הרבה עניינים סטטיסטיים, והרבה הבנה סטטיסטית של, רגע, עכשיו זה מה שיש לי, זה מה שיש על השולחן, אז מה האופציות שיכולות להיות לא, איפה אני טוב, איפה אני לא טוב, ובהתאם לזה להבין אם הוא מבלף עליי, אם אני רוצה לבלף עליו. כמובן שיש עוד הרבה אלמנטים אחרים שנדבר עליהם בהמשך, אבל זה איזושהי נקודה שהיה חשוב לי לחדד, במיוחד בתחילת הפרק, שאנחנו מבינים רגע לאן אנחנו הולכים, כדי שאנשים יבינו למה אנחנו עושים את הקישור הזה בין פוקר להשקעות.
לגמרי, שהמון המון, המון המון דמיון, ונגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה לגבי הימורים, כי אני חושב שזו השאלה הכי נפוצה שאני מקבל, ששומעים עליי שאני משחק פוקר או מאמן שחקני פוקר, ואנשים שלא מכירים את המשחק ישר הולכים לכיוון של, מה, זה לא הימורים? ובהתחלה הייתי מנסה אולי לשכנע אותם שזה לא, עד שגם אני הגעתי לאיזושהי הבנה עם עצמי שכן, פוקר זה הימורים, אבל, וזה אבל חשוב, כל דבר אחר שאנחנו עושים בחיים זה הימורים. ללכת ללמוד תואר זה הימור, לפתוח עסק זה הימור, כל דבר שאנחנו עושים, גם להתחתן זה הימור שרוב האנשים גם נכשלים בו, אבל אם אנחנו מבינים שכל דבר שאנחנו עושים זה איזשהו סוג של הימור, השאלה האמיתית זה לא האם זה הימור או לא, זה איזה הימורים אתה בוחר לקחת, איך אתה מנהל את ההימורים שלך, וכמו שלא היית ממליץ לבן אדם שאף פעם לא למד על עסקים לפתוח עסק משלו, אותו דבר בפוקר. אם סתם תתחיל לשחק פוקר בלי ללמוד ובלי להבין מה אתה עושה, כן, זה הימור, והימור לא חכם במיוחד, אבל אם אתה לומד את זה ומשקיע ומבין איך המשחק בנוי, אז זה אחד ההימורים הכי טובים שאתה יכול לעשות, וגם אחד ההימורים הכי בטוחים שאפשר לעשות, אם מתנהלים נכון, בכל החלק הפיננסי.
אז אני שוב, יש לי בעיה עם הקונוטציה, עם המילה הימור, אני לא חושב שהימור זה מקושר לקזינו ולהימורים חוקיים, בלתי חוקיים, זה לא משנה. שזה נשמח מה שנקרא על מזל בלבד, ופה זה לא הסיטואציה, לכן אני קורא לזה שוב, יכול להיות זה עניין הסמנטי, אני לא יודע מה, ומאזינים יחליטו כל אחד בשביל עצמו, סיכון מחושב, זה נכון, אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד, אני לא יוצא, אף אחד לא יודע מה יקרה בעתיד, לא אני ולא וורן באפט בשוק ההון וכו וכו, אבל כן, יש פה סיכון מחושב, יש פה היגיון מאחורי מה שאנחנו עושים, וסיכון מול סיכוי. שזה משהו שחשוב לי להגיד, ואני מסכים לגמרי, אגב, גם בכל החלטה בחיים, דיברת על תואר, ואני אומר, גם דברים שחלילה יכולים לקרות רעים, מחלות, או חלילה תאונה בכביש, או שלא יודע מה, אנחנו לוקחים סיכונים מחושבים, גם אם אנחנו חושבים עליהם וגם אם לא, בכל סיטואציה בחיים.
בסדר? גם אם נרצה או לא נרצה, כאילו גם לא לקחת סיכון, זה לקחת סיכון.
לחיות זה מסוכן, מתים מזה בסוף. אז זה השורה התחתונה, שהיה חשוב לי זה, ובוא נחזור רגע לסיפור שלך. עצרנו בזה שהיה לך, הגעת לטורניר והרווחת מדולר, צמחת לשתיים ובעבודה סיזיפית של זה, הגעת ל-60 דולר והפסדת את הכל בבת אחת וקיבלת איזושהי כפה.
כן, ושם הבנתי את הכוח באמת, החשיבות בהתנהלות נכונה. כי אמרתי, לא משנה אם יש לי את היד הכי טובה, אם אני שם את הכל בפעם אחת, מתי שאני אפסיד? ואין לי סיכוי להצליח במשחק הזה, ונכון בהשקעות וזה נכון מאוד בפוקר. ואז ניסיתי, אמרתי, אוקיי, בסדר, קיבלתי כפה, אבל בוא נמשיך, כי עדיין אני למדתי את המשחק, והמשכתי לשחק שוב את הטורנירים האלה, ולקח לי איזה חודשיים, שלושה, עד ששוב הצלחתי לזכות בדולר, אבל הפעם, בגלל שזה לקח כל כך הרבה זמן, התחלתי ללמוד את החלק המנטלי של המשחק, את כל החלק של ההתנהלות, מה עושים מחוץ למשחק עצמו, שבין היתר זה גם כל מה שקשור לניהול תקציב שלך, ובוקר זה נקרא ניהול בין כל, ויש ממש חוקים שמקצוענים מאוד מאוד מקפידים עליהם, של עם איזה אחוז מהכסף שלך אתה נכנס לשולחן. ולא ניכנס כרגע למספרים, זה לא רלוונטי, אבל אתה צריך ממש להקפיד שאתה לא עובר איזשהו סכום מסוים, כדי שגם אם עכשיו אתה עולה על גל רע, שאין לך מזל, אתה לא תפסיד הכל, אתה תפסיד חלק, ואז שהמזל יתאזן, אתה תוכל להרוויח את זה חזרה.
אז זה נקודה שבעיניי סופר מעניינת, כי כשאני מסתכל על ההשקעות שלי, על הפורטפוליו ההשקעות, או כשאנשים שמדברים ובאים להתייעץ איתי או דברים כאלה, זה אחד הדברים שאנחנו קוראים לו בעולם של ההשקעות, asset allocation, אוקיי? הקצאת נכסים בעברית, שמה זה אומר בפועל? חבר'ה, אנחנו, לפני שאנחנו רוצים להשקיע, קודם כל אנחנו צריכים לחיות. אנחנו לא חיים בשביל להשקיע כל הזמן, או לא משנה, אנחנו צריכים לחיות, אנחנו צריכים להבין מה הצרכים. אז קודם כל אנחנו רוצים לוודא שאנחנו לא במינוס, אוקיי? וקודם כל אנחנו רוצים שתהיה לנו קרן חירום, וקרן ביטחון, קרן חירום, ודיברנו על זה בפרק 3, אם אני זוכר נכון, מה זה קרן חירום ולמה וזה, אבל בשורה התחתונה, לפני שאנחנו רוצים להשקיע, אנחנו שמים כסף בצד. למקרה שחלילה יפטרו אותנו, למקרה שחלילה הלך האוטו וצריך להחליף גיר, ועד שהביטוח יביא כסף אנחנו צריכים לשים 20-30 אלף שקל, או לא משנה מה, יש הרבה סיטואציות אחרות, קורונה וכו' וכו', אנחנו קודם כל שמים כסף בצד, ורק אז אנחנו מתחילים לחשוב ולהשקיע, וגם את זה אנחנו לא נשקיע בהכרח הכל ב-100% סיכון, לא משנה מה, אם זה שוק ההון אז רק במניות, ואולי קריפטו, ואולי לא משנה מה, אנחנו נקצה, נעשה לעשות הלוקיישן ונבין שחלק מהכסף אולי אנחנו רוצים בסיכון קצת יותר נמוך וחלק בסיכון קצת יותר גבוה, ואני בכוונה לא אומר מה זה מה, אבל כאילו יש הרבה אופציות בעולם ההשקעות, זה יכול להיות נדלן או שוק ההון, ובשוק ההון יש לך מניות בודדות או קרנות מחקות מדדים או אג"חים וכו וכו, אבל אני אומר העניין הזה של הקצאת נכסים וההבנה הזאת ש אין בעיה, יכול לקרות, כמו שאמרת, יד לא טובה ורצף לא טוב, זה אומר, בשוק ההון ההגבלה זה, יכול להיות שאנחנו נפסיד לתקופה מסוימת, לחודש, חודשיים, שנה או שנתיים, אבל אם אנחנו מבינים מה אנחנו עושים לטווח ארוך, סטטיסטית הסיכוי הוא שאנחנו נרוויח, אוקיי? וחלק...
טווח ארוך זו המילה, כאילו זה
ממש... בדיוק, אז אני אומר, כשאנחנו מגדירים את המטרות, אנחנו צריכים להבין מה טווח ההשקעה, זה דבר ראשון, ודבר שני, שהרבה פעמים כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להישאר במשחק. כלומר, גם אם חלילה אנחנו לא מצליחים או משהו כזה, שלא נאבד סכום כזה משמעותי שיוציא אותנו מהמשחק, וזה יכול להיות אגב, יכול להיות שלא באמת הפסדנו את כל הכסף, אבל זה יכול להיות שהגענו לדווח זמן, לדווח השקעה מסוים, שהשקענו סתם אני אומר 200 אלף שקל, הפסדנו 100 אלף, לא באמת יצאנו מהמשחק, אבל אני לא מוכן, אני בתור בן אדם, בתור בר, יכול להיות לא מסוגל לשאת בהפסד הזה, ואני יוצא ואני בסוג של טראומה ולא חוזר להשקיע יותר, שזה מבחינתי גם בעייתי. ולכן אני אומר, העניין הזה שדיברת עליו של הניהול והניהול הסיכונים ביד של פוקר, זה בשביל מה שנקרא להישאר במשחק כדי שלטווח ארוך הסטטיסטיקה תתאזן, הוא סופר נכון וסופר קריטי גם בעולם ההשקעות וספציפית במיוחד לשוק ההון, גם אם אתם אגב סוחרים, שאני אישית קצת פחות מאמין בזה, אבל זה לא משנה, זה לא נושא הפרק, וגם אם אתם משקיעים לטווחי זמן ארוכים ומחכה מדד והכל, יש חודשים או שנים פחות טובות, זה חלק מהעניין, צריך להבין שזה חלק מהמשחק, צריך לדעת לעבור אותם בצורה נכונה כדי להגיע לשנים הטובות, וזהו, אני כל פעם אקח ככה, אם אני רואה איזה משהו זווית מהזה, אני אקח את זה, אקביל את זה לעולם ההשקעות ונחזור לסיפור.
מגניב, אז חזרנו, זכיתי בסוף בדולר, האמת שזכיתי בפעם השנייה בשני דולר, כי זה היה איזה טורניר חגיגי, אמרתי יאללה, פעם אני עושה את זה, חכם. ונכנסתי לשולחן, מהשני דולר, נכנסתי עם דולר לשולחן, ועליתי לשניים, יצאתי. שזה משהו שלא עשיתי לפני. ואז נכנסתי שוב עם דולר, ועליתי ויצאתי. ובדי פעם הפסדתי, מדי פעם עליתי, אבל בגלל שהתנהלתי מאוד מאוד נכון, לאט לאט זה הלך וגדל. ולקח לי איזה כמה חודשים להגיע ל-100, ולקח לי עוד איזה כמה חודשים להגיע כבר ל-1000.
וואו.
ואז קרה לי, ולא אמרתי לך את זה אז בשיחה, אבל זה היה הרגע הכי קשה שלי במשחק הפוקר, שכבר הגעתי לאלף שכל כך הייתי גאה בהם, הייתי ב-966, רגע לפני האלף.
אוקיי.
ואז זה היה משהו שבעולם הפוקר קראו לזה בלק פריידיי, של ה... אני זוכר אם זה היה בלק, לא משנה. היה איזה יום שישי השחור, שכל האתרים נחסמו לישראלים. וכל הכסף שהיה פתאום נעלם לי. עכשיו שוב, זה $1,000, זה לא באמת כזה גדול, אבל עבורי זה מייצג הרבה מאוד זמן של עבודה קשה. שפתאום הולך לי לפח.
כלומר, כל הכסף שהיה, שרווחת בזמן הזה, התאייד?
כן, חסום. בעתיד, בהמשך פתחו את זה כמה שנים אחר כך וקיבלתי, אבל באותו רגע לא היה לי ולא היה לי שום מקום לשחק ושום מקום לעשות, וכאילו הייתי בתקוע עם הרבה ידע פוקר חדש שלמדתי ותשוקה מטורפת להתקדם, אבל חסם פיזי שמפריע לי להמשיך לעשות את זה, ובעיקר חסם מנטלי. זה היה כאילו ייאוש ברמה הכי קשה שיש בשלב הזה, של בשביל מה עשיתי את כל מה שעשיתי, ודי, אני לא יכול עם המשחק הזה יותר, והייתי רגע מלפרוש מהמשחק לגמרי. ועם כל הצער שבדבר וכל הכאב, חיפשתי מקום אחר שאני יכול לשחק בו, ומצאתי מקום אחר, והתחלתי שוב מאפס, ושוב זכיתי בדולר, והפעם לקח לי הרבה יותר מהר, כי כבר הייתי הרבה יותר מנוסה, להגיע לאלף, ואז שמתי לי מטרה, להפוך את האלף ל-10,000, זה האתגר $10,000 שקראתי לו, ואמרתי, ברגע שאני מגיע, אני אורז מזוודה וטס לווגאס, לבמה של הגדולים, ורואה לה אני יכול לקחת את זה.
אני רוצה רגע לעצור, זה כבר לא קשור להשקעות, זה קשור ליכולת שלך כל פעם להפסיד הכל ולהתחיל הכל מאפס. אני לא, כמה זמן כל הדבר הזה, כל מה שתיארת עכשיו, כמה זמן זה לקח, כמה חודשים, שנה, שנתיים, שלוש?
אני חושב שמהאפס ל-100 לקח לי זה כמה חודשים, ואז לאלף הראשונים, אני חושב שבאזור השנה, סך הכל, ואז שזה נפל, ולהגיע שוב מהדולר ל-1,000, לקח לי שוב כמה חודשים. כאילו זה לא היה המון, אבל מספיק.
יש פה מעל שנה, שנה וחצי, שאתה כל פעם מגיע לאיזשהו פיק מסוים, וחוטף כפה, ויורד חזרה לאפס, ועוד פעם זה, ושוב, אני אומר, בכנות, אני לא יודע אם הייתי כל כך מתאמץ של כמה חודשים של דולר, תגיד, זה נשמע לי לא הגיוני, סליחה, אבל...
לגמרי, לגמרי, אני מבין, וכל הסביבה לא הבינה מה אני עושה, ומה אכפת לי גם עד כדי כך, אבל אני לא ראיתי את הדולר או את האלף דולר. אני ראיתי את העתיד, אני ראיתי את החלום להיות שחקן פוקר ולהיות השחקן הכי טוב שאני יכול להיות, וידעתי שזו הדרך, וכשיש לי דרך לחלום ופתאום נקטעת לי, אני חושב שזה המקום שבו אתה באמת... היקום במילים אחרות שואל אותך, האם אתה באמת רוצה את זה? האם אתה באמת רוצה את החלום הזה עד כדי כך, כדי להמשיך למרות המכשולים? והתשובה הייתה כן. והמשכתי ועשיתי את זה, אני כל כך שמח עכשיו שאתה מזכיר לי בדיעבד שהלכתי על זה, כי כל מה שקרה מאז לא היה קורה אם לא הייתי מחליט להילחם על זה.
זה בעיניי מטורף, כלומר עבודה של חצי, כמה חודשים נמחקת ואתה מתחיל שוב, ועוד כמה חודשים ושוב פעם הכל נמחק, עזוב רגע דולר או 100 דולר, זה בעיניי לא משנה כרגע. כלומר, העבודה הזאת היא של כל כמה חודשים, והכל נמחק בבת אחת, בדברים שלא, במקרים מסוים תלוי בך, במקרה הזה של האלף דולר, אמרת, זה אפילו לא תלוי בך, עניין רגולטורי או לא יודע מה. כן. כלומר, היכולת הזאת היא להתחיל שוב מחדש, ולהתמקצע, וכאילו, שוב, ההבנה הזאת שאתה אוהב משהו, ולעשות את מה שאתה עושה ומה שאתה אוהב, אני מקביל את זה אליי לעולם הפיננסים, אני אמנם לא חוויתי התרסקות כזאת וכפה לאפס, כן, היו טעויות ופה ושם, לא משנה כרגע, אבל התשוקה הזאת היא ללמוד את המשהו הזה, את הדבר הזה, ולהתמקצע בו ככל שאתה יכול וככל שאתה זה, ולא משנה מה קורה בדרך, אתה ממשיך, זה בעיניי מגניב ויפה, וכל אחד נקודה למחשבה עבורו בחיים האישיים, לא קשר להשקעות, אני מדבר על מה שאתם עושים בחיים, לא משנה מה אתם עושים, בין אם אתם, אני מסתכל על החלון, זגגי חלונות, או פועלי בניין, להיות, לא יודע מה, קבלנים גדולים, או קריירה בהייטק, או לא משנה מה שאתם עושים, בעיניי זה השראה וזה מאוד מעניין. ואם לא, אגב, אם זה לא הסיטואציה, אז אולי שווה לחשוב, לחשוב אולי לשנות מסלול מחדש.
לגמרי, לגמרי. וכל דבר שעושים, עם נחישות מספיק גדולה, בסוף מוצאים את הדרך. כי בסוף כל דבר שאי פעם נחלום עליו, כנראה שמישהו עשה את זה לפנינו. ואם לא בדיוק אותו דבר, אז משהו באזור, ואם הוא יכל, אז זה אומר שזה אפשרי, ואם זה אפשרי, כל מה שעוצר אותנו זה הנחישות והדבקות במטרה, ומי שישמור על זה יגיע, וזה חוסן מנטלי. להמשיך לעשות את הכי טוב שלך, ולהמשיך את המטרה שלך, למרות כל המכשולים שיהיו בדרך, כי יהיו מכשולים בדרך, בין אם זה בהשקעות, בפוקר, או בכל תחום אחר בחיים. וכן, אז זו הייתה הקפה הגדולה שהייתה
לי. אז אני חוזר שוב, הגעת מ-1,000 דולר, הגעת חזרה ל-1,000 דולר, ומשם אתה רוצה להגיע ל-10,000 דולר, שאתה הבטחת לעצמך, 10,000 דולר, נטס לווגאס.
כן, ועשיתי את זה, כאילו המשכתי את הדרך, ושוב עדיין בכללים מאוד קפדניים של הניהול בין כל, כי זה היה מבחינתי הבסיס, זה היה על שיעור.
זה היה ניהול סיכונים, אני חוזר רק למי שלא זה, זה היה ניהול סיכונים, ניהול עסקה שאני נכנס ולא עם כל הכסף, כדי שישאר לי כסף לעסקאות וזה.
לגמרי, צורך העניין שלי 1,000 דולר, אין סיכוי שאני אכנס עם יותר מ-$50 לשולחן. בגלל זה לוקח כל כך הרבה זמן, כי ככה אני גם לא יכול להפסיד הכל. ככה אני מנהל את הסיכונים, אבל אם אני באמת טוב ונחוש, זה ילך ויגדל, וזה הלך וגדל, והגעתי ל-$10,000, שהייתי באמצע תואר, למדתי אז בבאר שבע, ואני בשנה, מתחיל את השנה השנייה, ואני אומר, אוקיי, אני אוהב את התואר, אני סבבה פה, אבל הגעתי למטרה שרציתי, וזה החלום האמיתי, להיות שחקן פוקר, אז מה אני עושה?
רגע, מה למדת?
למדתי הנדסה, הנדסת תעשייה וניהול.
אוקיי.
ואהבתי את זה, ורציתי לסיים את התואר, היה לי חשוב גם לסיים את התואר, אבל יש כאן משהו שאמרתי לעצמי שאני חייב לעשות, ולא ידעתי מה יקרה, אתה יודע, אחרי תואר, לך תדע מה יהיה, באיזה מקום תהיה בחייך, מי מבטיח לי שאני אוכל לטוס לווגאס? אז אתה יודע, למרות שכל המשפחה וכל הסביבה אומרת, עזוב, מה אתה צריך עכשיו? חכה. אין מצב. לקחתי הפסקת לימודים, טסתי לווגאס, וחייתי שם במשך חצי שנה, שזה כל מה שעשיתי, ושם גיליתי שזה הרבה הרבה יותר קל ממה שחשבתי.
וואלה.
אחרי שעברתי את מה שעברתי באונליין, כי באונליין המשחק ברמה הרבה יותר גבוהה, הם שחקנים יותר טובים, בווגאס יש גם מקצוענים, אבל יש המון תיירים, המון חובבנים, ואם אתה יודע מה אתה עושה, ואתה מתנהל נכון, הגדילה היא הרבה יותר מהירה. כאילו אם באונליין לקח לי כמה שנים להגיע מ-100 ל-1,000, אז שם הגדילה הייתה משמעותית, הצמיחה הייתה משמעותית יותר מהירה, ועם כמה שזה היה מהיר וטוב ושמחתי, והיו גם עליות וירידות שם. אבל מה שבעיקר הבנתי, שרק לשחק פוקר, זה לא באמת מספיק. כאילו בסוף, רק לשבת בשולחן ולשחק קלפים, זה קצת ריק, אין בזה המון משמעות, אתה לא באמת נותן ערך לעולם, וחיפשתי את המעבר. חזרתי לארץ, לסיים את התואר, במקביל התחלתי גם קצת לעבוד באינטל כזה, משרד סטודנט, ואז קיבלתי הצעה ממקום חדש שנקרא אקדמיה לפוקר, שהכירו אותי ושמעו עליי ממה שעשיתי בווגאס, והזמינו אותי לבוא להרצות שם. ועכשיו אני לא יודע לתאר במילים כמה הפחיד אותי הרעיון של לעמוד מול קהל ולהרצות, אבל דווקא כי זה הפחיד אותי ודווקא כי זה היה קשה, החלטתי שאני עושה את זה, ובהתחלה זה היה נוראי. אני זוכר את ההרצאות הראשונות, הייתי מגמגם, הייתי מרגיש כל כך כזה מפוחד ולא נינוח בסיטואציה, אבל ידעתי שאני חייב את זה לעצמי, וזה היה חלק מהחוסן שהפוקר בנה לי, ועם הזמן זה בא לי יותר טבעי, והתחלתי לאהוב את זה, וראיתי כמה ערך זה נותן למי שעושה את זה, ואנשים הולכים ומשתפרים, וגם בתוך האקדמיה לפוקר התחלתי להתקדם, החברה התחילה לגדול, הביקוש נהיה ללימוד פוקר נהיה מאוד מאוד גבוה, והתקדמתי שם, הייתי סמנכ"ל, ותוך שנה כבר הייתי מנכ"ל, ואהבתי את זה, פתאום נפתחתי לכל התחום העסקי גם, של איך לנהל דברים, ונחשפתי למאחורי הקלעים וממש אהבתי, אבל, ופה זה מתקשר לנו קצת להשקעות, קלטתי שעם כמה שאנשים לומדים איך לשחק פוקר, והם שולטים באסטרטגיה, ויודעים מה אמורים לעשות, ומה המהלכים הנכונים על הנייר, ברגע האמת, משהו שמשתבש. ברגע האמת, לא משנה כמה ידע יש להם, בשנייה שיש את המשחק ואת הקלפים ואת האדרנלין והלחץ, פתאום משחקים אחרת לגמרי. ולא הבנתי למה, איך יכול להיות שקורה דבר כזה? גם להם וגם לי אגב, פתאום במצבי קיצון ראיתי שאני פתאום עושה דברים אחרים, שהפחד מנהל אותי. והבנתי שיש כאן משהו מעבר לידע ואסטרטגיה, והיום אני יודע לקרוא לדבר הזה חוסן מנטלי. זה הפער הזה בין מה שאנחנו יודעים שאנחנו אמורים לעשות, לבין מה שאנחנו עושים בפועל. וזה סופר נכון במשחק, ולא פחות נכון, הבנתי גם ממך בהשקעות, שאתה יודע שאתה אמור לצאת או להיכנס, ואתה לא עושה את זה.
אז בעיניי, כשדיברנו בשיחה לפני הפרק, בעיניי זו הנקודה הכי הכי משמעותית, כי זו, אתה יודע, בסוף, יש גרף של למידה של אנשים שמתחילים ללמוד את עולם הפיננסים, וכל דבר אגב, לא רק בפיננסים, אבל בפיננסים זה עוד יותר רגיש, כי זה הכסף שלנו והכל וכו וכו, אז יש גרף של למידה שבדרך כלל אנשים אתה out of nowhere וקלולס, ואתה הרבה פעמים אתה מקבל איזה כאפה, אתה יוצא מהבית של ההורים ופתאום צריך להתנהל לבד, או מתחיל לעבודה ובא סוכן פנסיוני, או איך הקרן השתלמות ופנסיה, ואתה לא יודע על מה מדובר, ו-S&P 500, או מסלול מניות, סיכון גבוה נמוך, ואתה מקבל איזה כאפה ולא זה, ויש כאלה שתומלים את הראש בחול וחיים החיים שתיים, עד שמתישהו הם יקבלו כאפה אחרת כנראה, קצת פחות נעימה, ויש את האחרים שכנראה מאזינים לנו פה בידע שווה כסף, ומבינים שצריך לעשות משהו, מתחיל ללמוד את העולם, ולאט לאט אתה מתחיל מהדברים שהם must, אוקיי? אתה חייב להבין מה זה מס הכנסה ומה זה זה, אתה לא צריך להבין עד הסוף, אבל אתה מבין שאתה משלם מס הכנסה ופנסיה וכו וכו, אבל מתקדמים, ואז אתה מתחיל להגיד, טוב, אולי נשקיע את הכסף שלי וכו וכו, אבל אני יכול להגיד שיש הרבה 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 מאוד אנשים, שזה אגב משהו שאני לא הבנתי בתחילת הדרך, אוקיי? כשאנחנו פתחנו את הקורס שלנו, הקורס הדיגיטלי שלנו, של שוק ההון, שממש מביא אנשים מאפס ידע לרמה שמנהלים תיק בעצמה. עכשיו בתור התחלה לא הבנתי למה צריך את זה, כאילו אני אומר, תשמעו חבר'ה, יש קבוצת פייסבוק, אנחנו כותבים שם מלא פוסטים, אני מסביר שם מה זה S&P 500, אני מסביר שם מה זה מניות ופה ושם, אני כאילו, רוצו, וככל שגם אני וגם שי הגיעו לנו ודיברו איתנו יותר, הבנו שזה משהו שהוא נדרש, כי אנשים צריכים כל מיני רמות תמיכה, יש אנשים שמספיק להם לעשות את זה ולעשות לבד, ולהתנסות וזה, וכמו שאני אגב, טעיתי המון בתחילת הדרך, וחטפתי כפות והפסדתי הרבה מאוד כסף, ואני אומר רק בשביל זה, רק בשביל הזמן והכסף הזה היה שווה לי לקחת איזשהו קורס, באותה תקופה גם פחות הכרתי והכל, אבל לא משנה, נשים את זה רגע בצד, יש אנשים שצריכים את התמיכה וצריכים את הליווי הזה, אבל הפער הרבה פעמים הוא מאוד גדול, כלומר הרבה אנשים אומרים כן, שמע, אני יודע מה זה S&P 500, אני יודע מה זה מניה, אני לפעמים גם יודע ברמת האסטרטגיה וזה, אבל אני צריך את הפוש, אני צריך את העזרה, בין אם זה הקורס עצמו שבא ומסדר לך את הכל ונותן גישה למישהו בר סמכה, שבמקרה הזה זה אני ושי, שבאים ועוזרים ונותנים מענה לשאלות, ובין אם זה בדרכים אחרות שאני אשמח לשמוע איך אתה מתמודד עם זה בעולמות של הפוקר ודברים האלה, איך להעביר את זה בתכלס, מהפרקטיקה, מהתיאורטי, סליחה, לפרקטיקה, למציאות, כי בסוף, אתה יודע, ידע שווה כסף זה הזה שלנו, אבל ידע שווה כסף שמיישמים אותו. כלומר, בתיאוריה הכל טוב, הכל נחמד והכל יפה, אבל בתכלס, במעשים, שם הידע באמת שווה כסף, ואני מדבר על פה, על הקורס שלנו, על שוק ההון, אבל זה יכול להיות בנדלן, וזה יכול להיות לא משנה מה. תתחילו לעשות את הצעדים, תתחילו לפעול, ואני מאוד אשמח לשמוע איך אתה מתמודד עם זה, ואיך אתה עוזר לחבר'ה שלך, ולנסות להשליך את זה גם לעולם ההשקעות.
מגניב, אני באמת חושב שידע זה מדהים, ובאמת שווה הרבה מעבר לכסף, אבל בלי החוסן, זה לא באמת. שווה. זה בעצם סתם פוטנציאל, ידע. אבל כשמחברים את זה לדעת מה לעשות וליישם אותו בזמן אמת, זה אינסופי. והתובנה הכי גדולה שהייתה לי בהקשר של זה, זה שאם אנחנו פועלים בניגוד להיגיון שלנו, כלומר אם אנחנו עושים משהו שאנחנו יודעים שאנחנו לא אמורים לעשות, או לא עושים משהו שאנחנו יודעים שאנחנו כן אמורים לעשות, זה אומר שאיזשהו רגש נדחף. איזשהו רגש נדחף לקבלת ההחלטות שלנו וגורם לנו לפעול אחרת מההיגיון, שזה הגיוני. עכשיו, אם אנחנו מבינים שזה רגש, וזה תמיד יהיה איזשהו רגש, זה יכול להיות פחד להפסיד, זה יכול להיות איזשהו כעס או חוסר צדק על זה שמשהו קרה, זה גורם לי עכשיו לנסות לרדוף אחרי זה בכוח, אבל זה תמיד יהיה איזשהו רגש שמשפיע, ואם אנחנו מבינים שזה רגש, המפתח כאן זה ניהול רגשות. איך אני מנהל את הרגשות שלי בצורה טובה, ככה שאני אוכל להמשיך לפעול בהתאם לכוונות ולידע שלי, ולא בהתאם לדחף שהרגש מייצר.
אבל אני רוצה להקשות עליך, אני. תראה, בסוף, כן. כמו שאתה אומר, בתיאוריה זה נחמד, אני מבין רציונלי, אגב לא רציונלי ולא במקרה, ואני מדבר על דן אריאלי, אני מניח שאתה מכיר, שאנחנו הרבה פעמים לא עושים דברים רציונליים, אבל נשים את זה רגע שנייה בצד, אולי ניגע בזה אם אתה חושב שזה מתאים, אבל אני אומר, תראה, בסוף, כמו שאתה אומר, בתיאוריה אני מבין מה אני צריך לעשות. אני עכשיו לוקח את הפוזיציה של שחקן פוקר או משקיע בשוק ההון, שאני אומר, בתיאוריה אני מבין מה אני צריך לעשות, אבל בוא נגיד ככה, אני אף פעם לא שיחקתי, נניח שאני אף פעם לא שיחקתי בטורניר משמעותי, בעולם של שוק ההון אני מבין, אבל אף פעם לא השקעתי כסף שלי, אולי השקעתי באיזה דמו או משהו כזה, אבל אף פעם לא השקעתי כסף אמיתי שעבדתי עליו הרבה זמן, סתם 10,000 שקל או 100,000 שקל, כסף משמעותי בשבילי, מיליון שקל כל אחד והזה שלו. אני לא באמת יודע איך אני אתנהג שאני אראה את המיליון שקל האלה נחתכים ב-20-30%. אני אראה את המיליון שקל האלה שעבדתי עבורם יום ולילה קשה 10-20 שנה או לא משנה כמה, או עשיתי אקזיט, אבל זה לא משנה. כסף שעבדתי עליו קשה, אני רואה את זה ממיליון הופך ל-800,000, ל-700,000. נפסדתי 200-300,000 שקל, אני לא יודע, בתיאוריה אני יודע, זה נחמד, אני יודע שאולי אני לא צריך זה, אולי אפילו לקנות, לא משנה כרגע מה האסטרטגיה, אבל איך אתה עוזר לשחקנים שלך, שאתה אומר, חבר'ה, גם, כאילו, זה התיאוריה, אבל איך אני שולט ברגשות במציאות, בפרקטיקה?
מגניב, אז בשביל לנהל את הרגשות טוב, קודם כל זה לא איזה משפט או טריק שאפשר להגיד וזה יקרה. ניהול רגשות זה כמו חדר כושר, זה מה שאנחנו צריכים להתאמן עליו. ולא להתאמן פעם אחת, אלא כל החיים להתאמן על זה. עכשיו, היופי הוא שבין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו תמיד מתאמנים על זה. כל החיים אנחנו מתאמנים על סיטואציות. קורה לך משהו, עכשיו פיתרו אותך מהעבודה, או חברה שלך נפרדה ממך, או הפסדת חצי מהכסף שהיה לך. אתה מתמודד עם סיטואציה שמעוררת בך, קודם כל מחשבה, פרשנות שלך על מה זה אומר עליך ומה זה אומר על המצב, ואז נוצר איזשהו רגש. עכשיו, רוב האנשים פועלים על אוטומט. רוב האנשים ברוב הזמן. יש איזשהו רגש, הרגש נגיד פחד, התגובה האוטומטית שלהם זה אוקיי, אז להימנע, לצאת, להפסיק, לעצור, כי הפחד אומר להם לעשות את זה. הדרך להתאמן על זה, זה לעבוד על כל שלב, לפתח את השרירים האלה של א', להיות מודע לרגש שהגיע. אם אתה לא מודע לזה שאתה פועל תחת רגש, אתה לא יכול לנהל אותו. אין שום דרך לנהל משהו אם אתה לא מודע אליו. אז קודם כל להיות מודע למה הרגש הזה. האם עכשיו אני פועל מפחד, מכעס, מתסכול, מאכזבה, מה הרגש שצף לי? ככל שמתאמנים יותר על השריר הזה של המודעות, קל מאוד לעשות את זה, והרבה מאוד אנשים לא נופלים פה. הרבה מאוד אנשים יודעים להגיד, וואלה, אני תחת השפעה רגשית, בפוקר קוראים לזה טילט. לא יודע אם יש לזה שם בהשקעות, אבל אני תחת טלטלה רגשית, ואני לא פועל כרגע מתוך היגיון. אני עושה דברים שאני יודע שאני לא אמור לעשות. לזהות זה לא בהכרח החלק הכי קשה, אבל זה החלק הכי חשוב.
אז רגע, אז אתה אומר, שנייה, הדבר הראשון, אני עוצר, לזהות. גם אם זה לא קשור, אני לוקח את העולם שלך לפוקר, אם בפוקר אתה מונע מתסכול, כי הפסדת יד לצורך העניין שחשבת שתנצח, ועכשיו אתה מתוסכל, אתה אומר דבר ראשון לזהות, אבל יכול להיות שאתה תתקל בסיטואציה של תסכול גם במהלך החיים, ואתה אומר שאם במהלך החיים אתה נתקל בתסכול, ברגע שאתה מזהה ואתה מודע, יותר קל לך להתנהל את זה בהמשך.
לגמרי, זה השלב הראשון, זה עדיין לא גורם לך לצאת מזה, אתה יכול להיות מאוד מאוד מודע לפחד ועדיין הוא ינהל אותך.
אוקיי, אז זה דבר ראשון. אוקיי.
השלב השני, שזה החלק שהכי קשה לאנשים, זה הקבלה. זה לקבל את הרגש בהבנה, לקבל את מה שקרה בהבנה, כי בסוף מה שרוב האנשים מגיבים לרגש, בטח רגש לא נעים, זה להתנגד אליו. הרי אם אתה חווה משהו שלא נעים לך לחוות, פחד, תסכול, כעס, אתה לא רוצה לחוות את זה, אז אתה נלחם בו. ואני יכול להגיד בתור אחד שסבל מזה המון, שהייתי חווה פחד, הייתי נלחם עם זה, וזה היה הופך לי לחרדות. וברגע שהבנתי שהדרך להתמודד עם רגש זה לא להתנגד לו, אלא לקבל אותו, פתאום זה לא נהיה כזה קשה.
והדרך לקבל אותו, מה זה אומר לקבל אותו?
זהו, אז אני אסביר את הכוונה. נניח עכשיו קרה איזה משהו מאוד מאוד מבאס, נניח עכשיו הפסדת חצי מהכסף שהיה לך בהשקעות, מן הסתם אתה לא אוהב את זה שהפסדת, אבל הרבה אנשים ייכנסו למות של, אני לא מאמין שזה קרה, איזה אידיוט אני, למה עשיתי את זה, כל מיני התנגדות לעבר, ללמה זה קרה ואיך זה קרה, ומה אני עשיתי לא בסדר, ואז הכעס והתסכול והפחד ילכו ויגדלו. לקבל אומר להגיד, אוקיי, אני לא אוהב את מה שקרה, אבל אני מקבל בהבנה את זה שזה שם. מה שקרה כבר קרה, אני משלים זה שאין לי דרך, אין לי השפעה על זה, אין לי שליטה על זה, זה קרה, ולהעביר את הפוקוס למה כן יש לי שליטה עליו. שזה מה אני הולך לעשות עכשיו, ואיך זה הולך להשפיע על העתיד. Okay. עכשיו, מעבר ללקבל את הסיטואציה, זה גם לקבל את הרגש. נניח עכשיו, הפסעת טורניר פוקר, או הפסעת חלק מההשקעה שלך, ואתה מרגיש אכזבה או תסכול, במקום להגיד למה אני מתוסכל, למה אני מוכזב, להגיד, רגע, זה נורמלי שאני מוכזב, זה נורמלי שאני, לעשות איזה כאילו נורמליזציה, להכניס לזה טבעיות. זה בסדר, אני אמור להיות מוכזב. הפסעתי, קרה משהו שלא רציתי, אני אמור להיות מוכזב. וברגע שאתה אומר לעצמך, זה בסדר להרגיש ככה, אוטומטית הרגש ירד. הווליום יורד של הרגש. זה לא אומר שהוא נעלם לגמרי, אבל מעצם זה שאתה נותן לו להיות, הוא הולך ודוח, ואז יש לך הרבה יותר שליטה על התגובה שלך, על הפעולות שאתה עושה.
כלומר, לא להלקות את עצמך.
לא להלקות, זה לא אומר לא ללמוד לקח ולא לתקן את הטעויות, זה חשוב, אבל לא בצורה של הלקאה עצמית וביקורת עצמית, זה לא באמת מקדם. זה רק מעצים את הרגש וגורם לעשות תגובות שאין לנו שליטה עליהן.
הבנתי.
אז אני חוזר להיות מודע לזה, להבין שאוקיי, אני מרגיש נניח תסכול, זה בסדר שאני מתוסכל, זה נורמלי, זה טבעי, והשלב השלישי זה לבחור איך להגיב. או במילים אחרות, מה אני עומד לעשות? אם אני מבין שזה נורמלי, אם אני מבין שזה כבר קרה ואין לי שליטה על זה, על מה כן יש לי שליטה ומה אני עומד לעשות עם זה? נניח, אני הולך עכשיו להתייעץ עם חבר על איך לנהל את ההשקעות שלי מכאן והלאה. אני הולך לעשות קורס של ידע שווה כסף כדי ללמוד את זה יותר לעומק.
ולא ביקשתי מייניב להגיד את זה.
לא, זה איתו במקום. זה לא משנה כל כך מה, וזה החלק היפה כאן. יש אין סוף אפשרויות, ואני כמאמן גם לא יכול להגיד את התשובות, אני רק יכול לשאול את השאלות. אבל המפתח כאן זה לפעול בהתאם למה שהחלטת לעשות. נניח החלטת שהפתרון זה ללכת להתייעץ עם מישהו, ולא עשית את זה, אימון מנטלי הפוך. כלומר, פעלת בניגוד לכוונות שלך. נניח, אמרתי, אני הולך מעכשיו, אני הולך להתמיד בחדר כושר, לא הלכתי, החלשתי את החוסן המנטלי שלי. פגעתי באינטגריטי.
אינטגריטי בעולם האימון. שלך עם עצמך.
כן. זה שיש פער בין הכוונות שלי, מה אני מתכוון, מה אני אומר ומה אני עושה. וכשיש את הפער הזה, החוסן המנטלי שלנו נחלש, הערך העצמי שלנו נחלש, כי על מי אנחנו עובדים? אנחנו יודעים מה אמרנו ומה אנחנו מתכוונים, ואנחנו עושים אחרת. אם אנחנו לא מעריכים אנשים אחרים שמשקרים לנו, למה שנעריך את עצמנו אם אנחנו משקרים לעצמנו ואנחנו מחרטטים אותנו? אז המפתח כאן זה אם אני שואל את עצמי מה אני עומד לעשות ומגיע לאיזושהי תשובה, לעמוד בזה. בגלל זה, הרבה פעמים הדבר הנכון לעשות, זה לתת לעצמי איזשהו יעד, איזושהי משימה קטנה שאני יודע שאני יכול לעמוד בה. נטו כדי לבנות את החוסן שלי. נניח עכשיו אני בשולחן פוקר, והפסדתי ואני מרגיש מתוסכל על ההפסד, עוד מעט נגביל את זה לתחום שלך, תיתן דוגמה שלך. הפסדתי עכשיו, אני מרגיש תסכול, כעס, ואני אומר, אוקיי, סבבה, אני מזהה, אני כרגע בטילט, אני מרגיש תסכול וכעס, זה נורמלי, הפסדתי עכשיו קופה גדולה, זה לא מה שרציתי שיקרה, אפשר גם שנייה לנשום את זה, סבבה, זה מה שאני מרגיש, אוקיי, מה אני עומד לעשות? ואם הדבר הראשון שעולה לי, אוקיי, אני עומד לקום מהשולחן, ללכת לשתות מים ולחזור חזק יותר, ואז קמתי מהשולחן, ברגע שעשיתי את הפעולה, עליתי להגם שלי. התחברתי לאני האותנטי שלי, התחברתי לכוונות הפנימיות שלי, ועמדתי במילה שלי. רק בעצם על לעשות הפעולה הזאת, חוסן המנטלי שלנו גדל, ואנחנו נכנסים למה שאני, מה שקוראים לו בעולם הפוקר וגם במקומות אחרים, לאגם שלנו, לביצועים האופטימליים. וכשעשינו את הדבר הזה, ואז נתנו לעצמנו עוד פעולה ועמדנו בה, ועוד פעולה ועמדנו בה, אנחנו עולים על גל חיובי של הצלחה, החוסן שלנו הולך וגדל. ואז כשנחזור לשולחן, יהיה הרבה יותר ממוקדים, הרבה יותר חדים, והרבה יותר נאמנים לעצמנו. וזה המפתח, וזה עבודה אינסופית, כי גם אחרי שעשינו את זה, יכול להיות ששוב יקרה איזשהו טריגר חיצוני, ועוד פעם נפסיד, ועוד פעם ייכנס רגש. אבל ככל שנעשה את זה יותר מהר, אנחנו נשתפר בשרירים האלה, וזה יבוא לנו יותר בקלות. וחוסן מנטלי בעיניי, אם אני אתן את השורה התחתונה, זה לא להיות כל הזמן במצב מנטלי אופטימלי. זה כמה מהר אני יודע לטפס, וכמה טוב אני בולם את הירידה שלי. ובן אדם שיודע לבלום את הירידה, זאת אומרת שגם אם קורה לו איזה משהו מבאס בחיים, או משהו, מישהו אומר לו איזה משהו שבעבר היה פוגע בו, אבל הוא יודע לקחת את זה בעירבון מוגבל, ולעשות את התהליך הזה מאוד מהר, אוקיי, סבבה, פגע בי, אני בסדר, אני מקבל את זה בהבנה, מה אני עומד לעשות? להתעלם מזה, והוא עושה את זה, אז מאוד מהר הוא חוזר לאגם, וזה החוסן המנטלי.
זה מזכיר לי משפט של, נראה לי, רוקי בלבוע, בסרטים של רוקי, שהוא אומר, זה לא משנה כמה זה חזק, אתה יודע להקות, או לא משנה מה, זה משנה כמה אתה יודע לספוג, ולקום חזרה ולהמשיך קדימה.
בול, זה בול, זה העיקרון של חוסן מנטלי, וזה מה שהוא מדבר שם גם בסרט.
אז אני מאוד מתחבר, ואני מתחבר לזה בעולם ההשקעות, ששוב, אני בגישה שלי, השקעה פסיבית לדווח ארוך והכל, אז אין פה מה שנקרא כל פעם לשחק עם המשחק הזה והכל, אבל כן יש פה סוג של רכבת הרים. בסוף, דיברתי על זה אגב, מי שלא הזין, בפרק של הפסיכולוגיה על הכסף, ספר ממש מגניב, שסיכמתי אותו לפני כמה פרקים, אני לא זוכר בדיוק איזה פרק זה, אז תחזרו אחורה, ואנחנו תמיד מדברים על ששוק ההון יודע לתת נגיד תשואה בין 8-10% בשנה בממוצע לטווח ארוך, ואנשים חושבים שזה כסף חינם, זה תשואה חינם, והם לא מבינים שזה לא נכון, אין דבר כזה תשואה חינם. התשואה הזאת היא באה כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להתמודד עם רכבות הרים, אוקיי? עם רכבות הרים בדרך, כי השוק אומנם לטווח ארוך באמת נותן באזור ה-8-10% בשנה, וכשאני מדבר על השוק אני מדבר על ה-S&P 500 והכל, אבל בשורה התחתונה יש רכבת הרים בדרך, ומי שלא ידע לצלוח את הרכבת הרים הזאת כנראה לא יקבל את התשואות האלה. ואם אני מנסה להגביל את זה, אז כרטיס הרכבת הרים הזאת, זאת אומרת, יש ימים שהשוק יורד או שנה או חוד או כמה חודשים שהשוק יודע לרדת גם 10 או 20 או 30 אחוז, ואני מגביל את זה להפסד יד חזקה בפוקר, ושם אתה צריך להגיד אוקיי, קודם כל לא בטוח שאני בתפיסה שלי, אני לא תמיד מסתכל, אבל אין מה לעשות שאתה שיש כזה טירוף בשווקים, ו30% שיורד זה טירוף, זה כבר מגיע לחדשות והכל, אז אתה מן הסתם מסתכל, אתה רואה, אתה מסתכל, אפשר לי, יש פרקטיקות שאומרות טוב, אל תסתכל בכלל וכו וכו, זה בסדר, זה יכול לעבוד, זה כל מיני טריקים לעבוד על עצמך, שזה בסדר אגב, זה יכול לעבוד, אבל בסוף חלק מהעניין זה לבוא, להסתכל, כמו שאתה אומר, להבין את המציאות בעיניים ולהגיד חבר'ה, הכל בסדר, לנשום, הכל בסדר, ולהגיד, אני יודע להתמודד עם זה, אני יודע להתנהל עם זה, אני מבין שזה חלק מהאסטרטגיה, שיש פה חלק והבנה, ובמקרה שלנו, שוב, שאני מדבר על השקעה לטווח ארוך, אני מבין שזה לא משהו שאני צריך עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שנתיים, וסיכוי סביר של הטווח ארוך אני כן ארוויח כאן, אז לנשום ולהתקדם הלאה, ואין מה לעשות, אגב, זה מובנה בנו, ההפסד הוא יותר כואב מהרווח, כלומר, מי שמכיר, לחשוב מהר, לחשוב מעט, של קאנמן, דניאל קאנמן, ושכחתי את השם של הבחור השני, אבל הם מדברים על זה שמה בספר שלהם ובמחקרים שהם עשו והכל, שלהרוויח 100 שקל ולהפסיד 100 שקל, זה כביכול לשמוע לנו אותו דבר, אבל להפסיד את הכסף, להפסיד את 100 שקל הרבה יותר כואב מאשר להרוויח 100 שקל, ואנחנו צריכים להבין את זה, כמו שאמרת, השלב הראשון של המודעות הוא חשוב, ואחר כך לבוא ולדעת לנהל את זה. אני מאוד מתחבר לזה גם בעולם של השקעות, ואני שוב, אני באתי לשוק ההון, אבל בנדלן זה יכול להיות עסקה שאולי הפסדת, שראית שעכשיו מתממשת, ואתה מתסכל ובסף, ואולי תרוץ לעסקה הבאה בלי לבדוק יותר נדע בחיפזון, כי אתה רוצה לפצות על זה או לא משנה מה. זה סתם איזושהי הגבלה שאני מנסה לעשות בעולם הנדלן. אני מאוד מתחבר, ואני אישית, אני אתן גם עוד איזושהי פרקטיקה, אגב, ספציפית לגבי שוק ההון, אפשר לנסות להתחיל עם סכומים קטנים. כלומר, בשוק ההון אפשר להתחיל עם סכומים קטנים יותר, לבוא ולראות איך אתם מגיבים בסכומים יותר קטנים. זה לא בהכרח יהיה אותו דבר. כלומר, אם סתם אני אומר, אתם באים נכנסים 10,000 שקל, שזה לא סכום משמעותי עבורכם, אתם תראו שיורד ב-10%, ב-1,000 שקל, זה לא כזה נורא. נכון, זה לא כמו אותו דבר שתפסיד 10% ממיליון, אבל אתה תתחיל לחוות את זה, ולאט לאט, ככל שתצבור את הביטחון, וכמו שאמרת, ככה אני עשיתי עם עצמי, אני התחלתי להשקיע בגיל 17, והתחלתי מסכומים קטנים, שעבורי אז הם היו יחסית גדולים, אבל ידעתי שאני הולך לקראת משהו זה, ואמרתי, גם אם אני מפסיד, זה שכר הלימוד שלי, ולאט לאט אני ככה אגדל וילמד, וכשיהיה כסף גדול, אני אדע לנהל אותו, וזה הרבה פעמים פרקטיקה שנותן לאנשים, תתחילו מסכומים קטנים, תצברו את הביטחון, כמו שאמרת, האגם, את המומנטיום החיובי הזה, תראו איך אתם מתנהגים, בהפסדים וגם ברווחים, ולאט לאט תבנו את המנגנון הזה. אני מאוד מאוד מתחבר, ואני חושב שיש פה הרבה שיעורים שאפשר לקחת באופן כללי מהדרך שעשית, שהיא בעיניי מאוד מאוד מעניינת, גם היציאה מאזור הנוחות של לבוא ולעשות ולעמוד מול קהל, שוב, לא דיברנו על זה כי ככה אני לא רוצה שהפרק יותר מדי יתארך, אז אולי אנחנו נעשה פרק אחר ונרחיב על זה בהזדמנות. משהו נוסף שאתה רוצה ככה לקראת סוף הפרק שחשוב לך לדבר עליו, אולי לא שאלתי או שלא דיברנו או שלא התעמקתי בו?
לא יודע, אין לי איזה משהו ספציפי, פתוח לכל שאלה שתשאל.
אוקיי, בסדר גמור, אני חושב שבסופו של דבר אני אנסה אז ככה לסכם את הפרק. מבחינתי, כל הנושא הזה שדיברנו עליו בהתחלה, קודם כל על הסיפור שלך ועל ניהול סיכונים. אז גם הסיפור של לבוא וללכת עם התשוקה והכל זה בעניין אחד, אבל כן לדעת נהל את הסיכונים בעולם ההשקעות והלוקציה, והדבר הזה של כן להישאר במשחק לטווח ארוך. כמובן שמבחינתי השורה התחתונה של לבוא ולדעת וליישם את הדברים היא מאוד מאוד חשובה, כלומר לדעת לעשות את הקפיצה הזאת למים, כי בסוף אני תמיד אומר את זה, אנחנו יכולים, אנחנו אף פעם לא נהיה מומחים או אף פעם לא נדע להתקדם, יש גבול, יש גבול ועד רמה מסוימת שאנחנו יכולים להבין ולהגיע אליו אם אנחנו לא קופצים למים. כלומר, כמו שבדיחה ידועה שאי אפשר ללמוד שחייה בזום או לא משנה מה, אי אפשר ללמוד שחייה בתצורה, בסוף צריך לקפוץ למים ולשחות ולהבין שאנחנו אולי בסביבה מבוקרת, ואנחנו נעשה את זה בבריכה בתור התחלה, במים רדודים, אבל אנחנו צריכים לעשות את הקפיצה הזאת למים, ובעיניי זה הלקח, המסר המשמעותי שזה, וכל אחד ייקח מפה את הפרקטיקות שדיברנו עליהן במהלך הפרק, מה שעובד לכם, בין אם זה להיכנס בסכומים זה, ובין אם זה לבוא ולהסתכל ולהבין את הרגשות, ולא לעשות את הטעויות המנטליות האלה, כי בסוף זה עולה המון המון כסף. גם באופן כללי בהשקעות וספציפית בשוק ההון, זה עולה המון כסף הטעויות האלה, וזהו, אני מקווה שנהניתם מהפרק, ויניב, אני רוצה להודות לך על הזמן ועל הידע ושעברת לנו כאן. אני אישית מאוד נהניתי, אני חושב שיצא פרק מאוד מאוד מעניין ומגוון ושונה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, אני מבסוט לגמרי.
זה כיף, גם אני, היה לי מאוד מאוד מעניין. יש עוד סיפור ארוך שהיינו יכולים להיכנס אליו, אבל בוא נשמור את זה ממוקד.
אנחנו רוצים ככה שזה לא יהיה ארוך מדי, אז אנחנו נשמור את זה אולי באמת. חבר'ה, אם אהבתם את הפרק, מה שחשוב לי, תנו לנו פידבק, תגידו שאהבתם, תגידו שלא אהבתם, או לא משנה מה, ואם מעניין אתכם, אני מדבר עם יניב, ואם רוצה לבוא ולעשות ככה חלק שתיים בהמשך, אני אשמח, יניב, אם תרצה, זה מגניב. באמת חשוב לי לקבל פידבקים, ואם אהבתם את הפרק, אז תעבירו לחברים, אני מניח שאם הגעתם עד לכאן אז אתם אוהבים, אז תעבירו לחברים, תשתפו, תדרגו אותנו באפליקציות ספוטיפיי או אפל פודקאסט, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, וזהו חברים, תודה רבה שהזנתם, אנחנו נתראה בפרקים הבאים, תמשיכו לעקוב אחרינו בכל שאר הפלטפורמות, בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם, אפילו פתחתי טרדס שכרגע אין שם יותר מדי דברים, אבל אולי יקרה מזה משהו, אני לא יודע מתי תשמעו. כן, יכול להיות. אז טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, תבואו להרצאות שלנו שאנחנו עושים לחברי הקהילה, תביאו אותנו לכם לעבודה, אתר האינטרנט שלנו, אפליקציה, ממש עכשיו אנחנו מוצאים אפליקציה גם לאייפון, יש כבר לאנדרואיד, שורה תחתונה, פשוט תמשיכו לעקוב אחרינו בשביל לצרוך עוד ידע ששווה כסף, והכי חשוב, תיישמו אותו. ביי חברים, תודה רבה.
תודה לך.
ביי.